אתם מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 ו-6 ל-8 בערב בתדר 87.6 מגה-הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35-85-86-11. ערב טוב, היום יום ראשון, ה-22 ליוני, באולפן דורון צילברברג והטכנאי בני חן. בתוכנית הערב, חופשת הקיץ בפתח, איכן ואיך תבלו אתם אותה? אנו נתקשר ונשאל אתכם. ערן קורץ, איש רדיו הים האדום ורדיו תל אביב, הוא גם איש קבלה. נשוחח עמו על מקורות הלימוד וחשיבות גילוי חוכמת הקבלה. עיין הרשי אלי כתבה ספר לילדים, אדם וחווה שמו. על הסופר היהודי מייקל שייבן וספרו איגוד השוטרים היידיים תספר ציפי קראולון. בית המשפט בצרפת קבע שצילומי הירי בילד מוחמד אלדורה מפוברקים. ניצחון לפיליפ קרסני שהגיש את התביעה. חומר זה ועוד רבות בתוכניתנו הערב. יהודה פוליקר בשירו מנגינתו טרנס אוריינט. אדם וחווה, שם ספר הילדים מאת הירשי אלי, כן, זו שנולדה בסומליה ועשתה קריירה פוליטית בהולנד, שם הפכה למבקרת אסלאם. ידועה, היום היא חיה ועובדת בארצות הברית. מטרת הספר, ילדים סקרנים ללא דעות קדומות, אומרת עיין הירשי אלי בראיון טלפוני עם כתבת יולן פוסטן. אני מקווה, היא אומרת, שילדים ישמרו על סקרנותם עד כמה שאפשר, ובאשר לדעות קדומות, היא תקווה שהילדים לא יהיו קורבנות לדעות קדומות או יהפכו לבעלי דעות קדומות. הספר עוסק בידידות בין ילדה יהודיה וילד מוסלמי. הספר הופיע בהולנד בתחילת יוני וכבר עורר סערה. בחנות ספרים אחת סרבו להעמיד את הספר על המדפים. כך זה איתי, אומרת, והולנד, בהולנד, אומרת עיין. או שהיחס הוא אוהד בצורה קיצונית, או שהוא שלילי בצורה קיצונית. אין משהו באמצע. הספרים הם שלימדו אותי בילדותי שיש עולם אחר. הספרים הם שגרמו לי להשתחרר מהדעות הקדומות שהיו לי. עיין הגיע להולנד בגיל 22, נמלטת מנישואים שתואמו עבורה מראש. הרעיון לספר עלה עוד ב-2003, כאשר נתבקשה לכתוב על אינטגרציה עבור המפלגה הליברלית בה הייתה חברה. היא פנתה לשורה של סופרי ילדים והעלתה את הרעיון לספר. הסופרים חשבו שהרעיון טוב, אבל לא הכירו את עולם המאגרים, איך הם חושבים, איך הם מגיבים. לכן החלה הירשי אלי לכתוב יחד עם סופרת יהודיה שכותבת תחת הפסדונים אנה גריי. הספר מתאר את אביה של אבא כיהודי עשיר אך מנוכר. האם אין בתיאור הזה דעה קדומה וסכנת אימות עם הקהל היהודי, נשאלת עיין, ועונה. לא, היא לא חושבת שנפלה קורבן לדעה הקדומה על היהודי העשיר והמוסלמי האלים. הספר מכוון בעיקר למשפחות לא מוסלמיות, כיוון שרוב המוסלמים אינם קוראים ספרים, או בגלל שאינם מסוגלים, או שאין מסורת של קריאת ספר בביתם. תקוותי, אומרת אלי, שבספר יעשה שימוש בבתי ספר ויהווה בסיס לוויכוח פתוח. קל יותר לדבר על דמויות בספר מאשר על עצמך. הספר יוצא לאור בדנמרק באוקטובר השנה בהוצאת יול פי פוליטיקן.
כל הכחול העצב, כל הבוקים כן.
בשירה ערב כחול עמוק. חבר'ה, הקיץ בעיצומו, ביום שלישי החוגו כאן את המידסאמר, הוא יום אמצע הקיץ שבו אורכו של היום שווה לאורך הלילה, ואתם, אנחנו יוצאים לחופשה, איך תבלו אותה? אנחנו מתקשרים ומנסים לקבל אתכם על הקו. אתם או עסוקים או שאתם לא זמינים. בכל אופן, מי שרוצה לספר לחופשת הקיץ שלו, 35 85 86 11, אנחנו ממתינים באולפן לצלצולכם. ולנושא אינטגרציה, מחקר דעת קהל חדש מראה ששניים מתוך שלושה מהגרים בדנמרק מרגיש עצמו כאן בבית. איך אתם מרגישים? אחת הסיבות העיקריות לתוצאות הסקר הוא שוק העבודה, שפל באבטלה. אציין שרוב רובם של 1,000 הנשאלים בסקר הם מוסלמים. בסקר שנערך לפני 8 שנים, ענה כל מהגר שני שעבר אינטגרציה מוצלחת. טוב לבנימין כץ.
ערב טוב גם לך.
בני, אנחנו עושים סבב שיחות עם מאזינים. איך אתה תבלה? איך אנחנו נבלה את חופשת הקיץ השנה?
טוב, חופשת הקיץ שלנו היא תהיה חופשה מאוד מקומית. שבוע ראשון נבלה בצפון שלן בבית קיץ. אחר מכן נבלה שבוע בסוונבורג, באכסניית נוער. בשבוע שלישי אנחנו נמצאים במורס, בבית קיץ, ההורים של קין. זו מצווה. אני לפני בערך שלושה שבועות חזרתי מישראל, לכן אני כבר טעון. ועכשיו אנחנו רוצים פשוט להגיע למצב של רגיעה.
אז החופשה בישראל היא לא כלולה בחופשת הקיץ.
חופשה בישראל הייתה חופשה, הייתי, תפקידי היה להיות שדכן לאחי שנפרד לך כ-30 שנה מאשתו.
אוקיי.
שם בילינו טוב, וזהו.
משימה רצינית שדורשת תוכנית בפני עצמה.
כן, וקצת
שיחה בנפרד.
וקצת חוצפה. אבל הפוטנציאל הוא גדול שם בישראל.
בני, אני מזמין שיחה איתך בנושא.
בסדר גמור.
אוקיי, נושא מעניין.
כן, אז טוב, אפשר לדבר באופן נפרד.
יפה, נכון? יפה. אז החופשה בדנמרק השנה, ואתם מפצלים אותה לשלושה שבועות בשלושה אתרים שונים.
נכון, בדיוק כך.
מעניין, מעניין, כן. יפה. מה, אוקיי, הסיבה לבחירה בבתי הקיץ זה מיקומם של בתי הקיץ.
כן, ואתה יודע, והאפשרות להגיע למצב בנופים שונים, בסביבות שונות, ובו זמנית הגיוון.
כן. אתה מסכים איתי, בני, שהסוג הזה של החופשה, אני בכל אופן מרגיש כך, שהוא סוג של חופשה שהוא בא עם הגיל.
כן.
מסכים איתי?
כן, כן, לא שום ספק, לא שום ספק. כן, כן, נכון, סדר עדיפויות משתנה.
או בדיוק. אני זוכר את הזמנים שעדיין זוכר, כשהייתי בגיל 35-30, קצת זלזלתי בצורה הזאת של בילוי חופשות באותו בית קיץ כל שנה, וחשבתי לעצמי, חופשות זה נושאים ומבלים בצורה שונה.
כן, מגלים עולם.
כן, היום אני רואה, מגלה את היופי שחיים בחיק הטבע, בבית הקיץ, שהוא בדרך כלל ממוקם בחיק טבע קרוב לים.
כן. אתה יודע, אני, כמובן שמשתנים הדגשים עם השנים, אבל הסיבה שהסתייגתי ביחס לומר את זה, זה מכיוון שעם השנים גם נוצרת מנטליות קצת קונסרבטיבית, מזה אני מסתייג.
כן, נכון, נכון. מין שמרנות,
כן. אני חושש מהכיבוע, אבל החזרה הזו לטבע, לדחוף תחושה של קשר איתו, כן, וידעתי מאוד, זה... זה דבר יפה מאוד, כן?
כן. גם בטבע וגם דבר שאני גיליתי אותו מתוך ניסיון לעזוב את הבית שבו יש לך את היום-יום,
נכון.
ולעבור לבית אחר שבו אתה משוחרר מהדברים שמושכים אותך לעסוק ולהמשיך ולעסוק ביום-יום, ואתה מתפנה לרגע למחשבות בכיוון אחר.
נכון, נכון. בדיוק, כן. כן, נכון, זהו הקשר נכון. אתה עושה מעין שינוי מקום, שינוי דגשי, מחשבה אחרת, דגישה שונה. כן, נכון.
כן, ואתה יודע מה, אני אפילו נהנה מהעובדה שאני בחיק הטבע שומע את הטבע. פתאום אתה מגלה קולות של ציפורים, אתה...
נכון, נכון.
אתה יודע, זה נשמע כזה...
איך אתה ירושלמי? איך אתה דבקת בטבע? אני בן קיבוץ.
תשמע, בני, אני כואב את הטבע שאני זכיתי ליהנות בחיקו בירושלים של שנות ה-60.
נכון, כן.
ושהלך הוא נעלם. כל האזור הזה של אזור תחנת הקמח בירושלים...
כן, תפול לי לטובה.
זכור גם לך, אתה רואה, ואני שיחקתי שם יום-יום במה שבעיניי היה באותם ימים מין ג'ונגל.
נכון.
שם אפשר היה להיעלם בג'ונגלים,
נכון,
כילד קטן, ולגלות קיפודים וצבים שהייתי מביא הביתה, ולטפס על עצי תאנה, ולאכול מה... סאברס שם, הכל בפרח, חרובים, תותים.
נכון, נכון.
אין את זה, בתי מלון ואספלט.
כן, נכון, נכון, כן. זה יותר, אז לנו ניתנה באקראי מתנה מאוד גדולה, וכן, וכנראה שעם ההזדקנות, הדברים האלה שווים להיות חשובים מאוד עבורנו.
כן, כן, מסכים איתך. יותר ויותר חשובים, באמת. יש תזוזה של 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 הדגש.
כן, אתה יודע, ביסוד, אתה יודע, שאני עוסק בפסיכולוגיה, אתה יודע שלפי דעתי חלק מההפרעות הנאורוטיות של כל כך הרבה אנשים בעולם, זה נובע מחוסר הקשר המשמעותי זה לטבע.
כן, איבוד קשר עם
הטבע. כן,
בדיוק,
כן. והאורבנית היא לא כל כך קלה.
כן. אני קראתי על הדברים שאתה אומר באמת, אנשים שעובדים עם מנסים לטפל באנשים שיש להם הפרעות של סטרס ואחרות, להחזיר אותם לטבע בקורסים, בעזרת קורסים בחיק הטבע.
נכון, נכון, כן. כי יש כאן איזו פשטות, אתה יודע, צמידות לדברים מאוד בסיסיים בנפש האנושית, כן? ואתה נמצא בתוך עיר, ואין לך החלק הזה, החלק הזה כתורשה, אז אתה יכול פשוט להסתחרר מכל הפירושים, משמעויות שאתה נותן לדברים. זה נותן לך מעין אחיזה, הקשר ההוא לטבע.
נכון, נכון, נכון. מסכים, מסכים בהחלט. בני, אני בשלב זה עודה לך על השיחה המעניינת איתך, ו... הבטחתי לחזור, לשמוע על השידוך בארץ.
אני רק רוצה לומר במאמר מוסגר, אתה יודע, אני עכשיו עובד על הספר הזה, האנגלי, האמריקאי, כן? אז גם שם יש פרק גדול ביחס לטבע ועל היכולת שלנו לא רק להתמודד עם החיים המורכבים, אבל להגיע לאיזה מצב של שיווי משקל נפשי.
לא הבנתי, על איזה ספר אתה מדבר, בני?
אני רק שם משלים ספר שכתבתי באנגלית.
אוקיי.
הוא יצא לאור באוקטובר.
אוקיי, מעניין, יפה.
כן, וזהו, ושם אני מונה דרך השעה הגורמים את הטבע, שיש לו חשיבות עצומה למצב הזה של שיווי משקל נפשי.
אז תראה כמה שזה אקטואלי. מה שם הספר, בני? יש כבר...
Global Psychology for Solving Eddie's Dilemma. עכשיו, הגישה, הפסיכולוגיה הגלובלית, כדי לפתור את הדילמה של אדי. אדי הוא החבר שלי, והוא הציג את עצמו כגיבור הספר.
אני
אבל על זה...
אדי, אבל אולי הוא לא בדיוק...
מה אתה אומר?
אני מכיר את אדי, אבל יש ספר ילדים ידוע עם אדי and טדי.
טוב, אבל זה ספר ילדים. אני בניתי פשוט, ספר מקצועי על דמותו של ידיד נעורים, שהגיע למצב של מין דיכאון אקזיסטנציאלי, קיומי. יש לו הכל, משפחה, ילדים, הכל, לא מרוצה מהחיים. אז על זה בניתי פשוט תזות.
יפה, אז בני, בהזדמנות זו, בשיחה זו, שהחלה בכביכול...
בטבע.
כן.
בחופשות טבע.
בחופשות טבע, והגענו לספר המעניין שלך, שנאחל לך הצלחה בו.
תודה רבה לך.
ואני סקרן לראות אותו יוצא לאור.
אני אתקשר לך.
יפה. תודה, בני.
לא דבר טוב. שלום, שלום.
משינה בשירם בדרך אל הים, ולפני משינה האזנו לאופר ניסים, הלו הוא דנה אינטרנשיונל, נוסעת לפטרה. עם הגיל, כנראה זה קורה עם הגיל, נזכרים בעבר, באירועים, בשמות שנעלמו להם, אולי בו של הקיץ אלה נשכחות, נזכרתי במוניקה, כן, כן, מוניקה לווינסקי, זאת שעשתה טוב לביל, וסיפרה על כך לחברה טובה, שהקליטה הכל ומסרה הלאה לחבר'ה, שדווקא רצו לדפוק את ביל. אז איפה היא היום? מוניקה הזאת, מעניין למי היא עושה טוב. אני לא חושב שביל רואה הרבה את אשתו הקרייריסטית שהתמודדה על כיסאו הישן של ביל. מעניין מה היא הייתה עושה שם בחדר האוראלי, סליחה, בחדר האובלי.
At liyam Panaich Kharushot kmatim Orech tsaru Batli At liyam Osefet kol galayich El tochi Gam et haruach את הרגע בקוטונה הכתומה נושא אהבתי בתוך הצדר הלבן רוצה את האמת ואת התבלים כי את לי ים ואת לי רוח ממזרח
רוצה את האמת
זיכרון אחר היה תלוי על קיר משרדו של דיק רוש, השר האירי באיחוד האירופי. מסתבר שהמוטיב אותו בחר הוא תזכורת לעבר האירופי האפל. על הקיר תלויה תמונה של הילד היהודי מגטו ורשה. תמונה החקוקה בזיכרון רבים מאיתנו, הילד הקטן במכנסיים הקצרים, מעיל עם טלאי צהוב וכובע, ידיו מורמות, והוא מוקף חיילים נאצים חמושים. השר האירי מצביע על התמונה ואומר, זו ההשראה שלי, לכן השוק המשותף כל כך חשוב. הילד מת שבוע לאחר שהתמונה צולמה. אז לא הייתה מסגרת פוליטית שתעצור את שיגעונותיו של היטלר, אומר דיק רוש. ולנושא אחר, יש המברכים את ישראל לכבוד יום הולדת ה-60 שלה, כמו למשל פרשד קולג היא, אשר בטור הקבוע שלו ביומון מטרו אקספרס בירך את ישראל בפומבי. אחרים מסתתרים בחורים בערי החושך שבין פקיסטן לאפגניסטן, מאיימים ומבטיחים מאבק נצחי. בין לדן וארגון הטרור שלו מפנים תשומת לב רבה יותר למאבק הישראלי-פלסטיני. המאבק הזה מחדד את המאבק במערב, כך על פי הודעה שפרסם בין לדן עצמו לכבוד אירועי ה-60 לישראל, כהרגלו על גבי קסטה. בארגומנטציה המעוותת של בין לדן, עצם העובדה שחוגגים 60 שנה להכרזת המדינה, היא ההוכחה לכך שלפני כן לא הייתה מדינת ישראל. האדמה נלקחה מאיתנו, הוא אומר, הסעודי הזה. תגובת ישראל לקסטה, הגיע הזמן שהטרוריסט הזה יתפס ויועמד למשפט על פשעיו. על פי סוכנות הביון האמריקאית, אין סימנים שארגונו של בין לדן אכן זוכה לתמיכה בשטחים או ברצועה. יש לו מתחרים רבים.
Yeah.
וערב טוב ליגאל רום.
ערב טוב דורון, ערב טוב למאזינים.
יגאל, אני מתקשר אליך הפעם לשמוע על חופשת הקיץ. אנחנו עושים סבב קיץ.
אתה מוכר רעיונות או אתה מקבל רעיונות?
לא, אני רק קונה רעיונות.
אתה רק קונה רעיונות.
רק קונה ומשלים.
יפה. אז מה אני יכול לעזור לך?
אתה יכול לחלק איתנו, איתי ועם המאזינים, את רעיון חופשת הקיץ שלך. אתה בכלל, יש לך מושג כזה שכאילו החופש הגדול, שבאמת זה עדיין הקיץ, שיוצאים לחופשה ארוכה?
כן, תשמע, יש עכשיו הפסקה בעריכת השבועון של הירחון של הקהילה.
כן.
אז כן, בהחלט, אני מרגיש כמי שיצא זה עתה לחופשת הקיץ.
אז יפה.
שוב, בתחילת אוגוסט, או בשבוע הראשון כן, של אוגוסט.
כן. כן, אז איך אתה מבלה את החופשה? אתה נוסע לישראל?
עדיין לא יודע אם אסע לישראל, אבל בוודאי אסע לנורווגיה.
אוקיי.
בתחילת יולי אסע
כן.
לבקר את הבן ואת, כן. ואת קלתי ואת הנכדים בנורווגיה.
כן.
ויש שם כמה ימים, אני מתכבד לנסוע לגרמניה, יש לי אחות שגרה בגרמניה, והדודה המבוגרת שלנו מתל אביב מגיעה לביקור הקיץ שלה באירופה,
כן.
אז אני גם אפגוש אותה בגרמניה, ונראה, בת אחותי בהיריון, ואמרה לי, אם זה יהיה בן אז אתה מוכרח לבוא, אם זה יהיה בת אז אתה יכול לבוא גם בספטמבר. אז נראה, אז גם זה בתוכנית באיזשהו מקום. ככה שבין נסיעה לנסיעה, אני מקווה שאוכל גם ליהנות מן הקיץ הדני, שהוא אגב אחד המקומות היפים ביותר לבלות בהם, זה דנמרק בקיץ, פשוט מאוד.
נכון. אני בעבר דווקא הייתי מוכר את דנמרק בסתיו. נהגתי לספר לישראלים בכל אופן על לבקר את דנמרק בסתיו, זה סיפור, כי בארץ לא כל כך מכירים את השלכת ביערות היותר אבותים.
גם בסתיו יש דברים יפים לראות, לא שאני אומר, אבל הקיץ הוא כאילו משלב פה את הצד היפה של דנמרק, את החיים השלווים פה, את היכולת ליהנות מן הנוף הדני, שהוא לדעתי יפה לכשעצמו, ומרגיע ונותן הרגשה של מרחב, למרות הארץ הקטנה הזאת, זה מין ארץ קטנה גדולה כזאת.
נכון.
ומבחינה הזאת, יש לי בית קיץ שאני אוהב לבלות בו את הזמן הפנוי שיש לי, ככה שמבחינה הזאת, אתה יודע, אני לא מרגיש שאני צריך לעשות את זה תוכניות גדולות לקיץ,
כן.
מלבד מה שכבר אמרתי לך,
כן.
משום שכאמור כיף לעשות, לבלות את הקיץ בדנמרק, ואת הדברים האחרים כן. אפשר לעשות גם באמת בעונות כן. אחרות של
כן.
השנה.
כן. אני מסכים איתך עם מה שאתה אומר, ואני בעצם מסתבר לי בשנים האחרונות שהחילופים האלו של החברים מישראל מגיעים לחופשת הקיץ שלהם לכאן לדנמרק, כי מזג האוויר הרבה יותר נעים, והם נחים מהחום אימים, בייחוד שזה חבר'ה מאילת, ואז אתה מגיע אליהם בחורף הדני, ובורח מהקור ומהחשיכה.
כן, תשמע, יש המון מה לעשות, דורון, מה אני אגיד לך?
כן.
עוד מהביקור האחרון שלי בישראל, יש לי פה איזה 10 ספרים שעוד לא קראתי. אז אולי יהיה לי חשק, אז גם אשב ואקרא כמה ספרים, כן. להשלים את הרשימה שכשאגיע לישראל אוכל לרכוש לעצמי שוב הרמה של ספרים חדשים.
ספרים נוספים, כן.
בכלל, מושג חופשת הקיץ התחדד אצלי מאז שבאתי לדנמרק. בארץ, א', אתה לא יודע לתכנן, כי מי מתכנן בכלל בארץ?
כן.
אתה חי מן היד על הפה.
כן.
פה בדנמרק באמת הם רגילים לתכנן את חופשת הקיץ כן. ככה לאורך זמן. לא שנהייתי מהבחינה הזאת מאוד מאוד דני, כי אני בסך כן. הכל מאוד לא מאורגן מהעניינים האלה. כשאשתי הייתה בחיים, אז היא הייתה הרבה יותר דנית ממני בכל מה שקשור לארגון ולתכנון הקיץ. אני לוקח את זה יותר באופן ספונטני. אבל אני מרגיש שבהחלט זו תקופה שאפשר לעשות בה הרבה דברים שבמשך השנה אתה לא מגיע לעשות אותם. אתה יודע, פשוט להנות מהזמן שעומד לרשותך בלי להרגיש כאילו אתה חייב לעשות עוד משהו, להשלים עוד משהו. בבית הקיץ תמיד יש משהו לעשות, ככה שמבחינה הזאת אפשר לבלות את החופשה הזאת בצורה נהדרת, בלי לחשוב מחשבות גרנדיוזיות על טיול לקצה אחר של כדור הארץ, אלא דווקא פה כאן, במקום, בהישג יד, אפשר לעשות את זה באופן הטוב ביותר. ככה, זאת ההתרשמות שלי מן התקופה, מהשנים האחרונות שאני בדנמרק.
כן, כן. יפה, יגאל, אז אנחנו נאחל לך ולמאזינים האחרים קיץ
לכולנו באמת נעים. קיץ נעים וחמים
וחמים, חמים ונעים.
אתה יודע, ישראלי שמגיע לדנמרק ומקבל פה חום של 25-30 מעלות, כן. מרגיש כאילו רימו אותו. הוא בא לאירופה כדי להתקרר, אתה, כמו שאתה אמרת.
והוא מקבל גל חום.
הוא מקבל איזה חמסין ישראלי פה, אז הוא חושב שבאמת מישהו הונה אותו. ככה שבוא נגיד שיהיה קיץ חמים, ופה ושם גם קריר.
גם קריר.
אז אפשר בהחלט לענות ממנו בטוח.
בהחלט, בהחלט. אני אוהב את הדברים האלה כמו שאנחנו חווים כרגע, ממש כרגע. שכזה גשם קל, אתה אוויר רענן אחרי גשם כזה, הדשא ירוק.
אז אני מרגיש כמוך, אני, כשיורד גשם אני לוקח את האופניים ונוסע על האופניים.
עד כדי כך.
אני חושב שזה ממש תענוג, ככה, כן, לנסוע באופניים, לא בגלל שאני רוצה להתרטב, אלא אם אני רוצה להגיע ממקום למקום וקצת לטפטף גשם כמו שטפטף היום, תענוג לנסוע באופניים.
זה נכון.
להירטב קצת, נהדר, תחשוב בסוף יוני לנסוע על אופניים ולהירטב, איפה אתה יכול לחלום על זה בארץ?
כן.
פה זה ממש תענוג חינם
אין כסף. אנחנו איתך, יגאל.
טוב מאוד.
ערב טוב.
ערב טוב, וכל טוב גם לך.
תודה.
שחור והכנף מזוקה היום היום כיס באלפי בסופת מסיבות בקופנגן היום
ערב טוב לערן קורץ.
שלום, ערב טוב.
ערן, אנחנו מקיימים איתך שיחה שנייה בנושא קבלה. ערן, אתה איש רדיו הים האדום ורדיו תל אביב.
נכון.
נציג אותך, אתה יושב בישראל כרגע, ואנחנו קיימנו איתך כאמור שיחה אחת, ראשונה, בנושא הקבלה, ואנחנו בעקבות אותה שיחה מוצלחת החלטנו להמשיך את השיחות איתך ולהפוך את השיחה איתך למין פינה קבועה בעתיד.
מעולה.
בכל שידור שלי אני אשמח להחכים בעזרתך ולקבל פרק בקבלה.
טוב, אז באמת אני מקווה שאני אצליח לעמוד באתגר. סך הכל הזמן הזה, השנים האלה, הימים האלה, זה ימים שבהם חוכמת הקבלה מתגלה ונחשפת, וזה משהו שקורה בכל רחבי העולם, וזה לא, למרות שאני נורא שמח להיות ברדיו שלכם בדנמרק, זה באמת איזושהי תופעה גלובלית. זאת אומרת, העובדה שאני מדבר ברדיו הזה, זה חלק מאיזשהו עניין שקורה ברמה הגלובלית. חוכמת הקבלה מדברת איתנו על כוחות, לא מדברת על
כוחות. זה אנרגיות או
תשמע, יהיו כאלה שיקראו לזה אנרגיות, יהיו כאלה שיקראו לזה דברים אחרים. אם מדברת על ממה הטבע שלנו מורכב, ממה הוא בנוי בעצם, ואיך זה פועל על כל אחד ואחד מאיתנו כפרט, ואיך זה פועל עלינו ככלל. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הכלל, אז זו תקופה שבה החוכמה מתגלה לכלל, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו רואים שקורה מסביב. יש, פתאום מדברים על קבלה, פתאום קבלה נהיית איזה משהו שמעניין את הציבור, פתאום יש איזשהו גילוי, איזה דברים שלא היו. בעבר הקבלה הייתה חוכמה נסתרת. המקובלים עצמם, אגב, היו אלו שהסתירו את החוכמה. הם אלו שדאגו שהחוכמה תהיה נסתרת מהעם, הם לא רצו להביא אותה לגילוי, מפני שהדורות לא היו מוכנים, הדורות לא היו בשלים. ובימינו אלה המצב הוא שונה. בימינו אלה אנחנו מחויבים למעשה. הגענו לשלב שבו אנחנו מחויבים לגלות את החוכמה.
מי זה? מי, כלומר, מאיפה, מי מכוון את הדברים ש קודם זה הרבנים? מי
טוב, אם אני מצליח להבין את שאלתך,
את שאלתי, כן.
כן, אז אני יכול להגיד שהמקובלים הם אלו שבזמנו הסתירו.
כן.
ואגב, אנחנו בימינו אלה, אותם מקובלים גדולים שחיו כבר לא, אין כבר, הם כבר לא, אולי הם קיימים כמקובלים נסתרים, אבל אין כבר את אותם מקובלים מנהיגי דורות גדולים שהיו, אם אנחנו מדברים על הגאוני וילנה, okay. או על הבעל שם טוב, או על הרמח"ל שחי איזה תקופה לא רחוק מכם שם באמסטרדם. אותם מקובלים גדולים כבר לא, כבר אינם בינינו. אנחנו היום נסמכים על הרב שלנו, לפחות בתנועה שבה אני לומד, הרב לייטמן, הוא הקובע, הוא המורה שלנו, והוא תלמידו של בנו של בעל הסולם. בעל הסולם היה האיש שכתב את פירוש הסולם לספר הזוהר. ואני באמת רוצה לדבר קצת על המקורות, כי הרבה אנשים מדברים על קבלה, ואתם יודעים, יש כל מיני כזה, כל אחד היום, הרי כל אחד בעצם היום יכול לבוא ולדבר על קבלה, או על דברים נוספים, על מדע, על כל מה שהוא רוצה, אין שום בעיה, בוודאי על קבלה שאף אחד לא ממש יודע מה זה. נגיד, אם הייתי כותב, אם מישהו סתם כותב ספר על פיזיקה, אז אפשר לדעת שהוא מדבר שטויות. אבל קבלה, לך תדע. זאת אומרת, לך תדע מי הם המקורות הנכונים והאותנטיים הם ללמוד ומי לא. אנחנו לומדים, אז אני אומר, אנחנו לומדים המקורות שלנו, שאפשר לומר שהם המקורות החזקים ביותר. קודם כל מסתמכים על ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, כמובן. ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי נכתב בתחילת משהו כמו המאה השנייה, אומרים, בתוך מערה, בתקיעין. רבי שמעון, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא, אתם מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, שהיו לו 24 אלף תלמידים. ואותם תלמידים, כן, רבי עקיבא עצמו היה גר, אגב, הוא בכלל התגייר, אבל זה כבר סיפור אחר.
אוקיי, אתה מגלה לי דברים, סקופים יש לך, איראן, יפה, לציבור שלנו.
כן, אז מאותם 24 אלף תלמידים, למעשה, מה שקרה ביניהם, נותרו מהם חמישה, כי הם... מה שנקרא התחילה בהם שנאת חינם. הם התחילו מקבוצה מאוחדת של אנשים שיכלו להגיע באמת להיות ברמה רוחנית גבוהה. הם נפלו ממדרגתם, וזה אומר שהם בעצם התחילה להתגלות בהם השנאה, ואז התגלתה, ואז גם ביחד עם זה באה מגפה, והם הלכו כולם, נשארו חמישה. אחד מהם היה רבי יהודה הנשיא, שהלך עם החבר שלו ליבנה, שהם התחילו לכתוב את כל התלמוד והעניינים והמשנה. ואחד היה רבי שמעון, שהוא עלה עם בנו רבי אלעזר למערה, ישבו שם במערה 13 שנה, יש כל מיני אגדות על העניין הזה. הוא ובנו צרפו לעצמם עוד 8 תלמידים, והם בעצם היו העשרה שכתבו את ספר הזוהר. ספר הזוהר הוא בעצם המקור לכל הסיפור הזה. עכשיו, מה קרה? כי זה הספר הראשון שבעצם מדבר על הקבלה כטכניקה, כחוכמה, שאפשר ללמוד, שכל אחד יכול ללמוד אותה, את הטכניקה שנמצאת שם. גם ספר התורה כותב על אותם דברים, גם ספר היצירה שמייחסים אותו לאברהם אבינו כותב את אותם דברים, אבל אתה לא יכול ללמוד מהם ולהתקדם. ספר הזוהר כבר היה ספר שאיכשהו היה בו איזשהו גילוי, ואז הספר נעלם. מה זה נעלם?
היה אורגינל אחד שנעלם.
כן, היה אורגינל אחד והוא נעלם. אף אחד לא ידע ממנו. המקובלים בעצמם הסתירו אותו. ואז האגדה מספרת, יש כל מיני סיפורים סביב העניין הזה, אבל הסיפור שאנחנו מספרים, כן, הוא שהיה איזשהו יהודי, כן, ששלח את העובד שלו לשוק, איפשהו באירופה, אנחנו מדברים על משהו כמו המאה ה-14, המאה ה-15, כן, שלח את העובד שלו לשוק, ובשביל להביא או דגים או תבלינים, כל אחד אומר משהו אחר, ואז הוא הגיע עם אותם דגים או תבלינים עטופים בנייר, היה אז עוטפים את זה בכל מיני ניירות, כן, כמובן כן. שאנחנו מדברים על תקופה של טרום המצאת הדפוס, הוא ראה כן. שהדפים שבהם זה עטוף הם דפים שכתובים בהם דברים מאוד מאוד מיוחדים, ואז הוא הלך לסוחר הערבי, קנה ממנו, היה שם איזשהו סוחר ערבי שמסתבר הגיע מארץ ישראל, הוא קנה ממנו את כל הדפים הללו, והדפים הללו מרכיבים את ספר הזוהר. ספר הזוהר היום, מה שאנחנו יודעים, לפחות לפי מה שאנחנו מכירים, הוא כ-10% מהספר המקורי. עכשיו אנחנו מדברים על בסביבות 1400-1500, אותה תקופה הספר הזה הגיע לרב בשם משה דליאון שחי בספרד.
כן.
שאגב המדענים, המדענים בוודאי האקדמיים היום, חלקם הגדול משייכים לו את חיבור ספר הזוהר. אצלנו אגב אומרים שאם הוא חיבר את ספר הזוהר אז הוא מספיק גדול, זאת אומרת, אז הוא גדול כמו רבי שמעון, אז נתייחס אליו כרבי שמעון, אבל לצערנו אנחנו יכולים לדעת שזה לא זה. ואז אלמנתו של משה, אותו משה דליאון, אליו הגיע העותק. הוא נפטר, אלמנתו הייתה צריכה להתפרנס, והתחילה למכור את הדברים שלו. ומה מכרו? אז מכרו ספרים, ספרים היו יקרי ערך. ואז הספר הזה יצא החוצה והתגלה. אבל עוד פעם, זה ספר שאם אני ואתה נשאב ונקרא בו, יהיה לנו מאוד קשה להבין. לא רק שהוא כתוב בארמית, גם מה הוא מספר. הוא מספר, זה פגש את זה, הלכו, הרחבו על החמור, בא האיש ההוא, בא עוד אחד אחר. זאת אומרת, יש שם כל מיני סיפורים שהם כאילו סיפורים טריוויאליים. הסיפורים האלה הם סיפורים מאוד מאוד רוחניים. ואז בסביבות, אנחנו מדברים בסביבות 1530, משהו בסגנון של השנים הללו, התגלה חכם מאוד מאוד גדול, שאגב, אחד העותקים של ספר הזוהר, של אחד הכרכים של ספר הזוהר הגיע אליו, שמו הארי הקדוש.
כן.
רבי יצחק לוריא אשכנזי, הוא הסיפור עליו זה שהוא נולד בירושלים, אבא שלו נפטר שהוא היה בן שנה, אמא שלו ירדה למצרים לאחיה שהיה שם עשיר גדול, סוחר מאוד גדול, היה מוכס הראשי שם, והוא גדל שם והוא התגלה להיות חכם מאוד גדול, וכשהוא היה בן 36 או 37 הוא עלה לצפת. הוא עלה לצפת, ושם כשגילו אותו אז אפילו הרמ"ק, הרבי משה קורדוברו שהיה אז גדול בצפת, אמר כולם צריכים לבוא ללמוד ממנו, והוא שנחשב אותו מקובל גדול הלך גם כן ללמוד ממנו. הרי בסך הכל לימד שם שנה וחצי עד שהוא נפטר, הוא נפטר בגיל 38.
אוקיי.
ומה שנשאר ממנו זה ספר עץ החיים. בוודאי שמעתם את המושג הזה, עץ החיים.
עץ החיים, כן.
עץ החיים, ש... גם הוא נסמך על הזוהר.
ספר, ספר שנכתב על ידי הארי הקדוש. אני,
אז אתה... זהו, גם צריך לומר עוד מילה אחת.
כן.
יש לי את, יש לי את הזמן, נכון?
כן.
כן, אז אני רוצה לומר עוד מילה, גם כן. ספר הזוהר נכתב, אבל לא למעשה, לא בדיוק על ידי רבי שמעון, על ידי רבי אבא, וגם הספר עץ החיים לא נכתב על ידי הארי הקדוש, אלא על ידי תלמידו רבי חיים ויטל. למעשה, מי שכתב את הספרים היו אנשים שהיו מוכשרים לכך, הם ידעו מה שקרוי לגלות ברזה, זאת אומרת, לגלות ולהסתיר, כדי, כי החוכמה היא לא חוכמה שאתה יכול... לגלות אותה באופן פתוח ובאופן חופשי לכל אחד. וכל זאת למה? מכיוון שהחוכמה הזו מדברת על שהאדם בעצמו ישיג את הדברים. ואיך האדם ישיג את הדברים? על ידי ההתאמצות שלו, על ידי הרצון שלו, על ידי משהו, מה שנקרא אצלנו בניית הכלי. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא וללמד אותך את הכל כמו שכל החוכמות האחרות, אלא אתה חייב להשתדל מתוך עצמך. אותם חכמים ידעו את זה, והם בגלל זה גם הסתירו את הכתבים שלהם. ואז אותם כתבים, אותם כתבים גם של הארי הקדוש, הוסתרו, נקברו יחד עם תלמידו רבי חיים ויטל, קברו אותם והוציאו אותם מהקבר.
אני מבין ממך,
אנחנו מגיעים לאחרון, אני מוכרח להגיע לאחרון שושלת שממנו אנחנו לומדים, וזה חכם שחי, הוא נולד בפולין בסוף המאה ה-19, אותו חכם נולד בפולין, ושם הוא למד, עלה לארץ בתחילת המאה, שמו רבי יהודה לייב הלוי אשלג, בעל הסולם, הוא זה שכתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, וגם את מה שקראו אצלנו, תלמוד עשר, לא קראו אצלנו, אלא תלמוד עשר הספירות, שהוא פירוש על עץ החיים. זאת אומרת, מדובר על שני פירושים, גם לעץ החיים וגם לספר הזוהר, בצורה כזו שהוא לקח אותם והפך אותם לספר שכל אחד יכול ללמוד ממנו. ספר מדעי, בוודאי תלמוד עשר הספירות, בנוי ממש כמו איזה אינדקס, כמו מדריך למכונאות. אפילו, אם תרצה. אבל עד כדי כך פשוט, אבל שוב, אדם חייב להשיג את זה בעצמו. הוא כתב את זה בצורה כזו שאתה לא יכול. אם תפתח את תלמוד עשר הספירות, לא תבין שום כלום.
אני רוצה להבין רגע, אירן, בעל הסולם זה מין כמו מין דרגה כזאת, זה מין עילוי, זה לא, בעל הסולם זה לא אדם מסוים, כי יש אנשים, מספר אנשים שהם בעל הסולם.
לא, בעל הסולם זה אדם.
זה אדם אחד בלבד.
כן, שמו יהודה לייב הלוי אשלג.
אבל אתה ציינת גם את הרב לייטמן כבעל הסולם.
אני ציינתי את הרב לייטמן. הרב לייטמן הוא הרב שלנו.
כן.
והוא היה עוזרו של בנו של בעל הסולם. בנו של בעל הסולם היה תלמידו הגדול ביותר.
מה פירוש בעל הסולם בעצם?
הוא כתב את פירוש הסולם לספר הזוהר, ולכן הוא נקרא בעל הסולם.
הבנתי, אוקיי, אוקיי.
זה בעצם הסיפור.
הסיפור
הזה. הוא באמת נתן לנו שם הסולם שדרכו אנחנו נוכל לעלות, להגיע לאותם עולמות שמדברים עליהם בחוכמת הקבלה.
מה, איך מקובל, כלומר, לאנשים שלא מבינים בתחום הזה, זה, יש איזשהו, כמו אוניברסיטת הקבלה, שיש לך, אתה עושה את התואר הראשון, זה לוקח 3 שנים, וכולי, איך מקובל העסק הזה?
טוב, אני אגיד ככה, מקובל הוא מי שבעצם קיבל, לפחות עד זמננו זה, הוא קיבל מה שקרוי אצלנו מפה אל פה. זאת אומרת, תמיד רב לימד את התלמיד שלו פה אל פה, אחד לאחד. זה פנים בפנים, יש פה עניין של גם, יש פה כל מיני סודות בתוך הסיפור הזה. אבל אנחנו מדברים על גילוי דרך מישהו שהעביר לך את זה. כמובן שצריך לזכור שבמשך הרבה מאוד שנים היה איזשהו נתק. היה כאילו נתק, אבל המקובלים עדיין היו אומרים שהמקובלים היו מפוזרים בכל הדורות, החכמים והצדיקים היו מפוזרים בכל הדורות, הקדוש ברוך הוא פיזר אותם בכל הדורות, וזאת על מנת שניתן יהיה בעצם להגיע לגילוי הזה בדורנו אנו. היום המצב הוא קצת שונה, היום, זה מה שאמרתי בהתחלה, שאותם מקובלים גדולים כבר לא כל כך קיימים, אין כבר ממי ללמוד.
אומרת, אז יש סכנת נתק, או איך?
יש סכנת נתק, אבל נעשה תיקון על העניין הזה שיוכל אחד ללמד רבים, וזה מה שקורה היום, כי בסך הכל היום המדיה הרי שינתה את התמונה.
את האפשרויות, את האמצעים, כן.
בדיוק, אז אנחנו יכולים כולנו ללמוד ולהתחבר בינינו. אתה זוכר שדיברתי בהתחלה על אותם תלמידים של רבי עקיבא.
כן.
ואמרתי שהייתה בהם מגפה והם נפלו ממדרגתם.
כן.
הרי כל התורה כולה היא ואהבת לרעך כמוך, נכון? אנחנו לומדים. אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה ואהבת לרעך כמוך, זו איזושהי מדרגה שקשה לנו בכלל לדבר עליה וכו'. אבל בעצם כל הגילוי של החוכמה הוא דרך החיבור בין האנשים, דרך החיבור בין הנשמות, בין כל אחד מתחבר לשני. והיכולת הזו היום ליצור קבוצה שתהיה מחוברת דרך האינטרנט, אנחנו רואים איך האינטרנט הופך אותנו בעצם נותן לנו את האפשרות להתחבר.
כן.
וגם לא רק האינטרנט, הטלפון, הרדיו, כן. הטלוויזיה וכו'. אבל האינטרנט זה מדיום שהוא ממש מאפשר לנו להיות מחוברים אחד לשני, ולא משנה כרגע איפה אתה יושב ואיפה אני יושב. ואני באמת ממליץ למאזינים שלנו אחרי השידור, כמובן, להיכנס לאתר kab.tv, kab.tv
kab.tv
כן, kab.tv כן, או kab.co.il אבל kab.tv זה לא משנה מאיפה שהם ייכנסו, ואז הם יוכלו לראות, יש ישיבת חברים הערב בשבע לפי שעון ישראל, ושם אנחנו ממש חוגגים את החיבור בינינו, את כל התלמידים של הרב שלנו, שנמצאים בכל רחבי העולם, ואני מדבר איתכם על דרום אמריקה, ועל אירופה, ועל אוסטרליה, ועל אמריקה וישראל, ויש תלמידים בכל רחבי העולם, והם מחוברים ביניהם דרך האינטרנט. כמובן שיש לנו עדיין עבודה רבה לעשות בתחום הזה של החיבור בינינו, של להגיע באמת לאותה דרגה גבוהה של ואהבת לרעך כמוך, אבל זו עבודה שלעולם לא נפסקת ולא נפסקה.
אירן, אתה דיברת קודם על כך שהחומר, החוכמה הוסתרה, גם פיזית ממש, הספרים הוסתרו, וגם עצם הכתוב הוא כאילו שפת סתרים, אני הבנתי. שלא כל אחד, אם הוא לא מוכן, אם הוא לא יתעמק, הוא לא יכול לגלות את מה שכתוב. ואמרת אפילו דברים, למי שקורא היום, נראה שזה סתם איזה מין דוח כזה של אחד, פגש את השני, ועכשיו, אז יש איזשהו צורך לחדור לעומק, ולהכיר בעצם את הקוד הזה, אם אפשר, אם אני יכול לקרוא לזה כך של הכתוב. וזה חלק מהלימוד, אני מבין.
כן, זאת אומרת, לנסות, תראה, קודם כל אתה רוכש את השפה. אתה רוכש את השפה, אתה מתחיל להבין על מה אנחנו מדברים.
כן.
זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? על מה הם מדברים שם?
כן, כן.
מה זה המושגים? אני מדבר על מושגי יסוד, למשל על השפעה. כשאנחנו חושבים על השפעה, אז אנחנו חושבים על אדם שהוא יכול, יש לו יכולת לשכנע אנשים אחרים לעשות כל מיני דברים, נכון?
כן.
להשפיע. בעצם ברוחניות, כשאנחנו מדברים על השפעה, אנחנו מתכוונים על השפעה מלשון שפע. זאת אומרת שאדם יכול, מה שנקרא תכונת כאילו נתינה, באנגלית קוראים לזה to bestow. אוקיי? אז כשאני אומר השפעה, אז כל אחד יבין את זה אחרת. אז קודם כל אתה צריך לרכוש את השפה. הדבר שאני צריך לקרות איתך, זה בעצם באמת אותו תהליך פנימי שיגרום לכך, כי אתה לא תתפוס את זה אחרת. יש את הספר, יש את הסרט או ספר Never Ending Story. מכיר אותו?
לא מוכר לי.
זה סיפור על איזה ילד שמצא איזה ספר בחנות ספרים, זה עשו מזה סרט שמאוד הצליח, וזה היה לזה המשך, והוא מגלה איזה ספר עתיק, נותנים לו, ושם קורה סיפור, והסיפור הוא עליו. והוא מגלה שהוא בעצם הגיבור. זאת אומרת, הוא קורא סיפור על איזה ילד שצריך להציל את העולם וכל מיני כאלה, והוא מגלה שהוא בעצמו זה הגיבור. וכל מה שקורה שם זה תלוי בו. וזה בעצם מה שקורה לנו כשאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, כי הכל הוא עלינו, הכל הוא עליך. אתה בעצמך, אם תקרא ותלמד, תגלה שהכל עליך. אומרים, הארי הקדוש, אותו הארי הקדוש שדיברנו עליו, אמר, האדם עולם קטן, העולם אדם גדול. האדם, כל אדם לעצמו הוא כמו עולם קטן, הכל תלוי בו, ובעצם כולנו ביחד כמו אדם אחד. ואנחנו, אם אנחנו נסתכל על אדם, על תאים בגוף האדם, אז אנחנו יכולים לדעת שכל תא ותא הוא אמנם אגואיסט, הוא פועל לטובת עצמו, אבל הוא פועל גם לטובת הכלל. זאת אומרת, ברגע שהוא לא חלק מהכלל, אז הוא הופך להיות תא סרטני. וזה מה שקורה לנו היום, לאנושות. שאנחנו הפכנו להיות כמו גידול סרטני בעולם. היום כבר כולם יודעים את זה, מדענים יודעים את זה, רואים את זה. בעיות, רואים, בעיות אקלים, בעיות, נכון?
כן.
בעיות של צריכה וכו', שקשורות בעצם לזה שאנחנו פועלים בניגוד לטבע, בניגוד לתפקיד האמיתי שלנו בטבע, האגו שלנו, הוא זה שדוחף אותנו קדימה לפעול.
נכון, ואיך אנחנו מפה, מהקבלה, עוברים לשיפור מצב?
אז הקבלה היא בעצם מלמדת אותך לעשות את זה, זה שיטת התיקון, מה זה נקרא? זה נקרא שיטת התיקון.
זה מה שנקרא שיטת התיקון.
נכון.
התיקון האישי.
נכון, אנחנו מתקנים את עצמנו. מתקנים, כל אחד מתקן את עצמו, ודרך התיקון הפנימי שלו הוא מתקן את כל העולם.
מעניין. אני מקווה, רן, שאנחנו יחד איתך, בעזרתך, עם היד המושטת שלך, מישראל, אנחנו נעבור ככה צעד צעד איתך קדימה, וננסה, נשתדל להעמיק ולהבין קצת מעט מהחוכמה הזאת.
אני רוצה להגיד עוד איזה מילה אחת.
בשמחה.
שאנחנו לא מדברים פה על דברים שאנחנו לא יודעים. בחוכמת הקבלה אחד הכללים הבסיסיים הוא שאנחנו לא מדברים על דבר שאנחנו לא משיגים. להשיג אצלנו זה כמו, איך אני אסביר, השגה, נגיד אני אתן לך לטעום איזה פרי שלא טעמת בחייך. לא יודע מה, איזה, אני יודע מה. לא, כן, אתן לילד לאכול, אתה נותן לו תפוח, אתה אומר לו, תאכל, זה טעים, הוא יכול להגיד, זה נראה לי, לא נראה לי, אבל עד שהוא לא טעם, הוא לא השיג, הוא לא תפס בעצם מה זה. ואנחנו לא מדברים על מה שאנחנו לא משיגים, אנחנו לא עוסקים בפילוסופיה כאן. אנחנו מדברים רק על מה שאנחנו משיגים.
זה לא ניחושים, זה לא משהו ארטילאי. זה עניין של תחושה, שאתה יודע.
נכון. הרב קוק, אגב, הרב קוק שהוא אבי הציונות הדתית, היה מקובל גדול כשלעצמו. ואנחנו, אני יכול להקריא משהו ממנו?
בשמחה.
אז הוא אומר כך, אם כי הסודות האלוהיים, פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה. מאנשים מופלאים שהאור האלוקי חדר לתוך נשמתם. זאת אומרת שאי אפשר להבין את זה, את הסודות האלוקיים בשכל שלך, רק דרך אותם אנשים. אתה זוכר שדיברנו על פנים בפנים, איך שכל אחד מלמד את השני, ועל זה הוא מדבר. וכשלומדים את דבריהם בהכנה הראויה, באה ההשערה הפנימית ומיישבת את העניינים על הלב, עד שהם דומים למושגים בשכל הטבעי הפשוט. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה שבעצם אנחנו תופסים את אותם מושגים בתוך הלב שלנו, יש לנו תפיסה בלב. ההבנה היא אמנם בשכל, אבל ההבנה הפנימית יותר היא בתוך הלב. הלב מבין, אומרים הלב מבין, נכון? למשל, ניקח דוגמה, עישון סיגריות. כן, השכל שלי, אני אומר לי שזה רע, זה מזיק, זה לא טוב. אבל אם הלב שלי לא הבין את זה, אז זה לא יעזור. נכון? אני אמשיך לעשן. אז זה מה שהוא אומר, שצריך, ברגע שלומדים את זה בהכנה ראויה, אז מה שקורה זה הלב פשוט מבין, ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כוח האמת של הקבלה. ואז נעשים הדברים מאירים ושמחים כנתינתם מסיני לכל חד וחד לפי הדרגה שלו.
הרב קוק אומר. ערן, אני חושב תוך כדי זה שאתה קורא לנו את הקטע הזה, ואנחנו מנסים בעזרתך להיכנס אליו ולהבין אותו, אני חושב אולי לשידור הבא נתאם, אולי הבחירה היא שלך, אתה בוחר קטע שאתה מוכן ומסוגל להעביר לנו, קטע קטן, להיכנס אליו ולהתחיל ככה בעזרתך להבין את הדברים.
מעולה.
ואז אנחנו יותר קונקרטי נכנסים לקטע מסוים שהוא בחירה שלך, ואנחנו, כמו שהיום, אנחנו למדנו מספר מילים ואת הפירוש שלהם בהקשר הנכון, וכך אנחנו לאט לאט ניכנס לחומר.
בשמחה רבה.
יופי. ערן, אנחנו מודים לך על השיחה המעניינת.
אני מודה לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
להשתמע.
להתראות. אפשר לראות קאב טיווי, לא לשכוח.
הערב קאב נקודה טיווי.
כן. להתראות.
לדעת אל נסתקרן לגבי המחר יש לפעמים שסיבה לא נודע יש לפעמים שנסתר הדבר יש דברים נסתרים
יש הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר יש לפעמים שסיבה לא נודעת יש לפעמים שנסתר הדבר
ציפי קראולון.
ערב טוב דורון, בני והמאזינים.
ציפי, אנחנו הפעם הבטחנו לשדר את את התוכנית שאני שלך, את הספר שהבטחנו בתוכנית הקודמת ולא שידרנו, והוא על הסופר מייקל שייבן, סופר יהודי אמריקאי, אני מבין, שכתב ספר שתורגם גם לדנית, ושמו איגוד השוטרים האידיים. מה זה, ציפי? מה זה הדבר הזה?
מתחיל מזה שזה השם באמת קצת ככה מוזר.
כן.
ונגמר בזה שאומנם הוא תורגם לדנית, אבל אני קראתי אותו בעברית, כי הוא גם תורגם לעברית. הסופר הזה תורגם מספר ספרים שלא תורגמו לדנית, ומספר, ואני חושבת אולי כל הספרים, הרוב הספרים גם תורגמו לעברית. הוא מהגל החדש של הסופרים היהודיים האמריקאים, ובמקורות שונים משווים אותו לפיליפ רוט,
לסופרים הגדולים.
לסופרים הגדולים, לדור הקודם, או קודם קודם של ספרות אמריקאית יהודית, שהיה לה מאפיינים, אני לא מספיק יודעת על היסטוריה סיפורית, אבל היה לה מאפיינים שאמרו, זה סופר יהודי, לא רק בגלל שכתבו על נושאים יהודיים, אלא היה להם כנראה איזה שהם אפיונים אחרים כקבוצה. שברון כמובן שייך לקבוצה הצעירה, ובאמת יש מספר סופרים יהודים בולטים מאוד בדורות, בשנים האחרונות, אבל אני לא אכנס לפה, אולי בזדמנות אפשר באמת, כי קראתי לאחרונה כמה מהסופרים האלו, אבל אם אני אחזור למייקל שברון, אז
באמת ספר... סליחה שאני קוטע אותה, כי אנחנו דיברנו עכשיו צעירים, על איזה גילאים אנחנו מדברים?
אני חושבת שהוא בפחות מ-40. תראה, מרום גילי פחות מ-40
זה צעירים.
זה פישרים. או כמו שתרגמו את איציק מנגר, כשהוא כתב מישהו, משכינון. פישר זה משכינון.
אני מודה ומתוודא שלא חיפשתי חומר עליו, אבל זה רק מראה מין אסוציאציה של השם, חשבתי שהוא הרבה יותר מבוגר.
טוב, אז בכל מקרה, הספר עוסק, יש לו מוצא איזשהו היסטורי, כי כנראה באיזושהי תקופה, ממש אולי בזמן מלחמת העולם השנייה, אולי טיפה לפניה, אייזנהאואר הציע כפתרון מיידי ליהודים להקים איזשהו... משהו באלסקה. לפחות בתי, לא שאני ידעתי את זה מהידע הספרות ההיסטורי שלי, אלא קראתי על זה שזה כנראה היה משהו.
אחת מההצעות לפתרון.
כן, לפי זה יהודים יכלו להיות באוגנדה או באלריש או באלסקה.
או בקמצ'טקה.
כן, ודאי, בארגנטינה, whatever. בכל המקומות יש היום יהודים גם. אבל הסיפור של אלסקה, אז שייבון לוקח את זה צעד קדימה ומספר לנו שב-48 היהודים הפסידו את מלחמת השחרור והאמריקאים הקימו בשבילם מדינה או אזור אוטונומי זמני ל-60 שנה, החכירו להם אדמה באלסקה והם אמורים לבנות שם איזושהי חברה. ואת החברה הזו הוא מתאר, והוא מסלב סיפור בלשי של בלש יהודי שהתגרש וחי באיזה מלון, ובמלון זה מוצאים גופה. יש שם אלמנטים הרגילים של סיפור בלשי, והבלש שלנו, כמו כל הבלשים, נוטה לשוחרה. שוב, אלמנטים ידועים, מוזנח. והמיוחד בכל הקבוצה הזו שגרה שם, זה פליטים של יהודים בכל העולם, כאלה שהגיעו מישראל, מפלסטינה, ארץ ישראל, ומפולין, ומכל הגלויות, והם מדברים יידיש. מאיזושהי סיבה אין שם אף אחד שמדבר לדינו ואף אחד שלא יודע יידיש. הם כולם מדברים יידיש, או יידיש מטובלת באנגלית. ואנחנו עוקבים מה קורה בתוך החברה הזו. וכמו במקביל לסיפור הבלשי, אנחנו שומעים די הרבה על היחסים בתוך החברה הזו. ואני אגיד לך שלום עליכם, ולא חי לשב. ובאלסקה הם מקימים שטטל עם כל ה... אולי גם כל היפה שבו, אבל ללא ספק כל המכוער של תגרנות ומלשנות וקבוצות שכל שלושה יהודים, שלושה בתי כנסת חרדים שאומנם מאוד מאוד דתיים, אבל מאוד מאוד לא מוסריים. עכשיו שוב, אני לא רוצה להגיד שכל החרדים לא מוסריים, אבל בתיאור שלו הוא מתאר קבוצות שונות של חרדים שנלחמים אחד בשני ומצפים לגאולה, ובתור ציפייה לגאולה עושים דברים שאולי בגלל, כי אומרים שהגאולה תבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג, אז הם לפחות את מלחמת גוג ומגוג מכינים.
כבר מכינים.
כן. יש בסיפור הזה הרבה מאוד ביקורת על החברה היהודית, עם כל הצדדים הפחות יפים שלה. החוסר, הם עם גולים מתמידים, הם לא שייכים אף פעם לשום מקום, כי גם כשקיבלו את המקום הזה, אנחנו עכשיו כאילו 60 שנה, הם אוטוטו צריכים להתפזר משם. כי הם קיבלו את זה להחקרה, ומה שהיה מעניין פעם הקודמת, כשהמורה הייתי פעם ראשונה לדבר על הספר, זה בדיוק קרוב מאוד ליום העצמאות ה-60 של מדינת ישראל. היה בזה מין אקטואלי, אתה אומר, הוא מתאר מדינה שקמה אילו מדינת ישראל לא הייתה קמה. בראש ניסיתי לעשות השוואות בין המדינה שהוא מתאר למדינת ישראל. אז נכון שיש שמתארים שמדינת ישראל היא היום מין החלאה בין חלם לסדום, אבל ובכל זאת, עם כל הבעייתיות של מדינת ישראל, המדינה ששייבו מתאר, או האזור האוטונומי הזה שהוא מתאר, הוא הרבה 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 פחות סימפטי ממה שאנחנו רואים במדינת ישראל. ולמשל הסיפור הזה של היידיש, יש לו משמעות מאוד גדולה בספר. אתה אומר, תאר לך שאלה שלחמו נגד השלטת העברית, היו מפסידים, אז יכול להיות שכל הנס הזה של הקמת המדינה, עם התרבות העשירה, עם מה שקורה היום בישראל, הוא לא היה מתרחש. כי נכון שליידיש זו שפה מעניינת, ויש לה הומור, ויש לה הרבה דברים, אבל היא לא הייתה הופכת לשפה של כל העם היהודי. היא לא הייתה הגורם המלכד והמפתח, ולכן כשקראתי את זה, אמרתי, ובכל זאת טוב, שלא שייבו ניצח, אלא אלא הפלמח, או מי שלחם על מדינת ישראל. אז זה ספר, מצד אחד משעשע, יש לו הרבה מאוד דברים די מצחיקים, או מצחיקים. ספר שמעורר מחשבה, ספר שאני קראתי אחרי שגמרתי את הספר, צאתי קצת בביקורות, אז אחת הביקורות אמרה שאת הספר זה איש היה היום לכתוב בישראל, כי הישראלים קצת איבדו את חוש ההומור שלהם, או את לא הומור אולי, אבל את
היכולת
לצחוק, בדיוק, לצחוק לעצמך. מה ששייבון והסופרים האמריקאים היהודים עדיין שולטים מתאפיינים בזה, והספר הזה באמת מלא גם סרקזם וגם ציניות, אבל גם מין הומור טוב של המשפחה היהודית והיחסים בתוך המשפחה כל מה שאתה רוצה, ספר די הרבה, וזכה לביקורות יפות כאן, ואני...
בדנמרק את מתכוונת?
כן, גם בישראל, אבל גם בדנמרק. ותראה, אני קראתי את זה בהמלצתו של הבן שלי, והוא, בכל זאת, הוא לא מכיר לא את התרבות היהודית כפי שאני מכירה, ולא את התרבות הישראלית כפי שאני מכירה, ובכל זאת, זה לא זר לו. אבל מאוד נהנה מהספר, אז בהמלצתו קראתי את זה. זאת אומרת, זה ספר שיכול לדבר גם למי שבשוליים של הכרת החברה הזו. זה סך הכל ספר שבהחלט ממליצה בחום. אני נתתי זה לחברה שפחות נהנית ממנו. אז שוב, זה מה שמעניין. ספר אחד יכול לדבר יותר אל מישהו, פחות אל מישהו אחר. היא טוענת שהוא מעריך מאוד, ואני לא יכולה שלא להסכים איתה, אבל כשאני קוראת, קניתי אותו בהוצאת עם עובד, אז הוא ספר, למרות שהוא שמן, הוא עדיין אפשר להיכנס איתו, ספר שאפשר להיכנס איתו למיטה, מבחינת הצורה שלו, אתה יכול לקרוא אותו, אותו הספר במהדורה הדנית, הוא ספר גדול מאוד, שלו יותר מ-500 עמודים, קשה מאוד.
קשה לקריאה בשכיבה.
בדיוק, אז לפעמים אתה אומר, דברים טכניים כאלו, קשים לך אם אתה קורא או מתי אתה קורא או איך אתה קורא ספר.
ציבי, את יודעת מה, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאת אומרת, כלומר שספר כזה היה קשה היום להוציא בישראל בגלל את אומרת ש...
לא, זה לא, אני
לא כל כך לנקודה הזאת, אבל לעצם ההומור, כי כלומר אני נראה לי שאחד הייחודים של יהודים וגם יהודים בישראל הוא היכולת לראות את הקריקטורה העצמית ולצחוק ממנה. וראינו את זה בגששים, יש לזה היסטוריה ארוכה של לצחוק מעצמנו, אבל כשאני חושב על זה, וחשבתי על זה ככה, עכשיו, בינתיים, תוך כדי זה שאת סיפרת, אז אולי ההבדל הוא בזה שעם כל הדמויות, בסיפור, בספר מסוים, עם כל הדמויות היהודיות הן לא סימפתיות, אז קשה באמת לקבל את זה בצחוק ולצחוק.
כן, אני לא חושבת שכל הדמויות הן לא סימפתיות. בהחלט יש גם דמויות נחמדות וסימפתיות ויש כאלו. החברה שהוא מתאר היא לא לטעמי של קלפנים ושל כאלו שעובדים עליהם. אבל אני, מה שקודם אמרתי, זה לא הייתה ביקורת שלי, אלא זה הייתה ביקורת של, קראתי בעיתון הארץ. אבל היום בישראל אנשים לא אוהבים ביקורת עצמית. אתה או חיוך כזה, קשה, שוב, אני לא באה לספוט פה, אני יכול להיות שהמצב קשה, זה קשה לצחוק על עצמך. לא יודע, אני פשוט, זה רק הייתה הרב אגב.
לא, אבל זה מאוד מעניין.
אבל הרצון ללא ספק מעניין.
זה נושא מעניין להתעסק בו, אולי לא בדיוק עכשיו להיכנס לעומק הדברים, אבל אני הייתי מאוד מעוניין לבחון אותו.
אבל באמת, אם אני חושבת, אז הספרות הישראלית שקראתי לאחרונה, באמת אין בה את אותה ביקורת, או חוש, את ההומור, את תראה, אם אתה קורא, אני במקרה עכשיו, בתוך לימודי יידיש, אנחנו קוראים את סיפורי חלם. אז סיפורי חלם, מעבר לחלמאות שבהם, יש שם ביקורת עצמית בלתי רגילה.
כן.
היכולת הזו לדחוק מהרבנים, כביכול, שמוצאים פתרונות קש מטופשים וכו'.
כן, לא היו צלחים.
זה הייתה ביקורת, זה הייתה ממש חיוך עצמית, ביקורת עצמית, או היכולת לדחוק מעצמך. ואני באמת חושבת שוב, אני לא רוצה להגזים, אני הרי לא קוראת את כל מה שיוצא בישראל, והרבה מה שאני קוראת זה ביקורת, זה על הספר ולא את הספר, כי יש גבול למה אני יכולה להגיע, או כמה זמן אני יכולה להגיע וכו', וגם היכולת ההבחנה שלי אולי לא מספיק טובה, אבל יש משהו מעורר מחשבה בביקורת הזו. ואם תרשה לי רק עוד מילה אחת, לפני כמה זמן יצא פה, לפני חודש יצא בדנמרק, ספר מאוד מעניין שקוראים לו תולדות ההגירה הרוסית, היהודית הרוסית מ-1870 או משהו כ-80, לא זוכרת, עד 1943. היהודים שהגיעו לפה מרוסיה, של ספר מאוד מעניין של מורטן טינג. שוב, לא קראתי, זה ספר גם עיוני וגם אב קרס, אבל דבדפתי ככה וקראתי פרקים, נושאים שעניינו אותי באותו רגע. וזה, מורטן טינג הוא מה שקוראים יידישאי, זאת אומרת, הוא יידישיסט, הוא בונדיסט, הוא טוען ש... אני חושבת שאם הוא היה קורא את הספר הזה של שייבון, הוא היה מאוד שמח למבנה הזה ששייבון מציע של מדינה. אבל מה שבאמת מעניין, שהצורה שהיהודים פה נקלטו תוך פחות מחצי דור, הם התאקלמו, הם הפכו לדור, הפכו חלק מהחברה הדנית, ביחד עם זה שימרו את הייחוד שלהם לפחות עוד דור. אחר כך שוב אנחנו מגיעים מהתאקלמות להתבוללות, אבל שוב, לא הנושא. אבל איכשהו בראשי שני הספרים, אחד שהוא יוני סטורי והשני שהוא בדיון גמור, איכשהו נפגשים בעניין הזה של היהודי המאגר ומה הוא עושה עם ההגירה. במקום אחד הם נכנסים לתוך איזה גטו כזה ובעצם הורסים אחד את השני. עכשיו, יש לנו את המודל הזה של אלו שהגיעו פה לדנמרק ונקלטו ואחר כך נטמעו כמעט. יש לנו את המודל השלישי שהקימו מדינה עם כל הבעייתיות שלה, ובמובנים רבים הוא אולי המודל המנצח, למרות שאנחנו עדיין רחוקים מימות המשיח, ומלחמת גוג ומגוג יותר קרובה מאשר ימות המשיח, ובכל זאת מתוך השלושה מודלים אלו שאני ככה עכשיו ככה על רגל אחת מזכירה, אז בכל זאת אני אפשר לשמוח שישנו גם את המודל הציוני שגם חידש שפה וגם חידש תרבות פנטסטית.
ציפי, פה אני רוצה לזרוק לך כפפה. תראי, הכנתי לך כפפה, כי דוד גרוסמן הרי הוציא לאור ספר חדש לגמרי.
כן, שדאי לא קראתי.
רומן שאני אני, אני, רק יש לי מספר מילים לספר עליו, כי רק מתוך קריאה בעיתון הדני. ואם את תגיעי לזה ותביא לנו דברים מהגרוסמן הזה שמתאר בעצם דברים שאנחנו דיברנו עליהם כאן, זה בעצם הוא קורא לספר הזה מין קריאת התראה ואזהרה לחברה שחיה באזור של רעידת אדמה, כן.
אני גם לא, עדיין לא קראתי את הספר, אני קראתי כל כך הרבה אל הספר, כשהוא יצא, אותו הספר, כיוון שהוא יצא, הוא קיבל ממש ספר שממש מיד באותו תועד נכנס לתוך הקנון הישראלי.
אז ספר ביקורתי מאוד.
כן, עוד ספר ל... עוד ספר לרשימה.
נכון.
תראה, איכשהו בנושא הזה, בלי לי שאני קראתי ספר, אבל זה מזכיר לי את א' ב' יהושע, את הספר האחרון שלו, יש ידידותית, יש שם.
כן, כן.
לא יודעת אם זה אותו נושא, אבל כמה מהדברים מזכירים מאוד את יש ידידותית, אבל על זה דיברנו כל פעם.
בעצם זה מזכיר לי שב... שממש היום קראתי את הדברים שדוד גרוסמן סיפר, הוא בעצם דיבר עם א' ב' יהושע ועמוס עוז בזמן, בימי מלחמת לבנון השנייה, על הבעייתיות וכולי, והם הסכימו על כך שהם לא יכולים לשנות דברים, אבל הם יכולים להתריע.
כן, ודוד גרוסמן שבנו נהרג ביום האחרון של המלחמה, אז כאילו נתן תעודה עוד יותר חזקה לדברים, כי הוא דיבר את זה לפני, לא כאב שקול, אבל בלא של אבות שקולים, כאילו המשקל שלהם לדבריהם צריך להיות עוצמה, אבל לא ספק, עוצמה רגשית, אבל הוא דיבר על זה גם עוד לפני שאיבד את בנו.
ציפי, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו... נשמח לשמוע ממך מה חופשת הקיץ שלך, איך את תבלי אותה.
תראה, אני עומדת עכשיו אצל ידידה בקומה רביעית מול הים של קופנהגן, ויורד גשם, ואני אומרת, איך אפשר להיפרד מארץ כל כך יפה של קיץ? עם גשם ואפור ורוח. מה עוד צריך בן אדם לקיץ?
מה חסר?
מה חסר? לא, אז באמת, השנה כנראה, אני לא אגיע למקום שבו אני לבד אוכל לקנות את גרוסמן. אני, את תוכניות החופשה שלי הפעם אני מעבירה לחורף או לסוף הסתיו, מכל מסיבות אישיות. וכנראה, כך פה ושם, אגנוב יום פה ושם, או כשיהיה יום מאוד יפה, כמו שעשיתי כבר כמה פעמים עכשיו בזמן האחרון, או כשיהיה יום מאוד, ושוב, יפה ולא יפה, אמנם קודם אמרתי זה קצת בצחוק, אבל באמת, גם דנמרק בעצם יפה גם.
לא, הייתה לנו הרי תקופה נהדרת עכשיו.
אבל שוב, תראה, המזג אוויר יפה ולא יפה, זה תלוי את מי תשאול, תשאל את החקלאי עדיין, אני אגיד לך שזה אסון, הקיץ הזה. אז לא, לכן, בלי לאתר את זה, אבל אני באמת חושבת של, הרבה פעמים כאן יום של טיפה גשום ולא קר ולא רוח נוראה, זה בעצם יום יפה גם כאן. ויש אפשרות גם לטייל קצת.
כל מזג אוויר יש לו את היופי שלו.
גם זה, זה רק שאלה של הביגוד המצל. אבל זה סתם התחכמות. לא ספק יותר נעים כשהשם מזורחת והשמיים גבוהים. אני לא רוצה להגיד שאני עד כך מזוכיסטית שאני צריכה את האפור. אבל יפה, אני אומר לך, אני מסתכלת עכשיו, ויש איפשהו חצי, טיפה שמש מציצה מאיפשהו, וזה גם יפה, כך זה...
טוב, עדכנת אותנו, אנחנו לא רואים את השמש מפה, במרתפים.
קצת אור, כן, קצת אור, יפה.
ציפי, אנחנו נודה להפעם.
כן, ואנחנו נשמע...
לאחר חופשת הקיץ, אם נבלה אותה או לא, בכל אופן, תודה להפעם.
תודה גם לכם, ונשתמע.
ערב טוב.
ערב טוב.
ומהשיחה עם ציפי נעבור לציין את השירים ששמענו עד כה. שמענו את Dance of Simchas בדברים נמסתרים בעקבות השיחה על הקבלה, שמענו את להקת קנגורו בים כחול מפרס לבן, שמענו את אתניקס עם אטלי ים, ולפני כן שמענו את אתניקס בלחיות בניו זילנד. נעבור למספר ידיעות קצרות. הודה נונו, עורכת דין יהודיה בת 43, ילידת בחרן, מונתה על ידי מלך הנסיכות לשגרירה ראשונה בארצות הברית. בהצלחה שיהיה לך נונו. בכל שנה נכרתים עצים ברחבי העולם בשטח של 13 מיליון הקטר, שטח השווה בגודלו לשטחה של יוון. כל שנה בקצב כזה כמה עצי יער יישארו בעולם. אולי פה גם הסיבה, יש נטועה סיבה נוספת להתחממות הגלובלית. זוכרים את החיסול במטריה המורעלת? כן, כן, משהו ג'יימס בונדי כזה שאכן התרחש בלונדון, מדובר ברציחתו של מבקר המשטר הקומוניסטי בבולגריה, גרגורי מרקוב, ב-1978, בתקופת המלחמה הקרה, רצח שבוצע לפני 30 שנה ועל רצח לא חל חוק ההתיישנות. עתה אני קורא על כך שהמשטרה הבריטית חידשה את החיפושים אחר מבצע הרצח בבולגריה עצמה. החוקרים גילו בזמנו שהמטריה שימשה כמזרק להחדרת כדורית מורעלת בגודל ראש סיכה לירחו של מרקוב. הכדורית הכילה את הרעל ריסין. מרקוב נפטר 3 ימים לאחר הדקירה.
מכתב מארץ חדשה, דצמבר 1950. כשנסעתי ולא כתבתי מזמן, עכשיו את כל כך חסרה לי, חבל חבל שאת לא כאן. אחרי שהגעתי ליפו, תקוות נולדו מתוך ייאוש, צאתי לחדר וחצי על גג של בית נטוש. יש פה מיטה מתקפלת, אם ירצה שלושתנו לישון, את אני והילד מול חלון משקיף היה. Thank you. שנת 50 סוף דצמבר בחוץ מלחמת רוחות שלג צנח כאן לפתע לבן מזכיר לי משכחות עוד הפצע פתוח הייתי עכשיו הייתי פשוט מספר לך את מה שלא יגיד מכתב כאן אם תרצי יש לך בית ואותי יהיה לך המון צחוק ילדים בין הבית וחלון משקיף לים
פוליקר בחלון אל המזרח התיכון ועם שירו של יהודה פוליקר הגיע תוכניתנו לסיומה האזנתם לרדיו שלום הרדיו שלכם בשפה העברית המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 שידור חי ו-6 עד 8 שידור חוזר בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. כמו כן, ברשת ב-www.radioshalom.dk בשידור הערב השתתפו ערן קורץ מישראל, ציפי קראולון, בנימין קץ, יגאל רום והטכנאי בני חן, כאן דורון סילברברג, תודה שהאזנתם לנו. ערב טוב, שבוע טוב, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום. אתם מאזינים לרדיו שלום.